טוב, מה שלומכם? מזמנו, סליחה, לא נפגשנו. אנחנו בהקדמת המחבר. אמרנו שהרמח"ל בהקדמה הוא עוסק בארבע נושאים. נכון, הנושא הראשון, מישהי זוכרת, מה הנושא הראשון? אני חושב שזה יותר זמן ממה שחשבתי. הנושא הראשון הוא איך להשתמש בספר, הוראות השימוש בספר. ואיך הרמח"ל אומר, איך הוא מדריך אותנו להשתמש בספר? לחזור עליו, כן. ללמוד אותו ולחזור עליו בהתמדה. הנושא השני הוא קריאה נרגשת ללימוד מוסר ואמונה. הרמח"ל פונה אלינו, מזרז אותנו, קורא לנו, ומנסה להסביר את הדחיפות, את החיוניות, את המרכזיות ואת היסודיות של לימוד מוסר ואמונה. הנושא השלישי זה חמשת חלקי העבודה התמימה, זה עוד לא הגענו לזה, והנושא הרביעי זה מבנה הספר. היינו באמצע הנושא השני, הזירוז, הקריאה ללימוד מוסר ואמונה, החשיבות של לימוד מוסר ואמונה. הדבר האחרון שראינו, אם אפשר לפתוח את הספרים, בסדר? לכולן יש את המקום. זה חזרה קצת. וכיוון שכבר התעמת אצל כל חכם צורך תמימות עבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה, שבלי תמימות, בלי טהרה, בלי ניקיון, ופה הדברים מכוונים לטהרת הלב, למטען הרגשי והשכלי שאדם מביא איתו, התעודתי שאדם מביא איתו אל העבודה, שבלי אהבת השם ובלי יראת השם, קיום עשיית המצוות, אומר הרמח"ל, אינה נרצית ודאי כלל. זה כבר מספיק חריף, נכון? הוא אומר, אם לא עושים את המצוות מתוך אהבה ויראה של ריבונו של עולם, עדיף לא לעשות, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את אותם המעשים, אלא נמאסת ומתועבת. הקדוש ברוך הוא מואס ותועב את המעשים, עכשיו, זה חריף, וצריך להבין למה, למה זה. נגענו בזה קצת. אם אדם עושה את המצוות, הם דברים יקרים מאוד. הם מעשים אלוקיים, הם מעשים המצווים עלינו מתוך החוכמה האלוקית. ואם אדם עושה אותם לא מהטעם הנכון, הוא עושה אותם מסיבה אחרת. או, זה מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה, זאת אומרת, הוא עושה אותם כי, מה זה מצוות אנשים מלומדה? מה? כן, ככה הוא רגיל לעשות, ככה לימדו אותו לעשות. אז אדם שעושה דבר שהוא הוא חשוב, הוא עיקר, הוא יקר מכל, הוא עושה את זה כי כך עושים. זה זלזול באותו דבר. אני לא יודע דוגמה טובה להדגים את זה, אבל אם אני אם אני אמור, אני מקווה שזה נכון, לאהוב את אשתי, ואני מתייחס אליה כאל דבר מובן מאליו, וכאל דבר שבשגרה, כאל דבר כמו שהייתי מתייחס לאחד מהעובדים שלי במפעל, או לא בזלזול, אבל לא אשתי, לא בכבוד הראוי, לא בהערכה הראויה, לא ביחס הנכון. אז זה יותר גרוע מאשר לא להתייחס בכלל. קצת מובן? לא. נראה עיניים ככה ריקות.
זה מובן, אבל זה קצת סותר.
מה?
הדוגמה מובנת, אבל קצת סותר את דברי הרמח"ל, שהרמח"ל אמר שאם אתה לא בא נכון מהעמדה הנפשית, אז עדיף לא לעשות בכלל.
נכון, נכון. אז אם למשל אני מתייחס אל אשתי, אני מדבר עם אשתי לא מהמקום הנכון, עדיף לי לא לדבר איתה. אם אני מדבר איתה כאל אחד מהחברים שלי, אני את חטאי אני מזכיר היום. כשהתחתנתי בהתחלה, לא לגמרי הבנתי מה זה אישה. אני אגיד את האמת, למרות שכמה שלא הכינו אותי, ואנשים מאוד חשובים הכינו אותי, לא הבנתי מה זה אישה. שאישה היא שונה מאיש. כן? ואני זוכר, פעם אחת דנו במשהו, ואני גרתי בה, כמו שהייתי גואר בחבר שלי, שאני לא מסכים איתו. והיא התפרצה בבכי. החבר שלי אף פעם לא התפרץ בבכי, כן? עדיף, אם אני מתייחס אל אשתי, בצורה לא נכונה, אני מתייחס אליה כאל בחור. עדיף לי לא להתייחס. אם יש לי איזה משהו יקר, לא יודע, איזה ציור יקר, ואני משתמש בו לנגב את הרצפה. Okay? עדיף לי לא להשתמש בציור הזה בכלל. Okay? היחס הנכון, היחס הלא נכון הוא יותר גרוע לפעמים מכלום, משום יחס. אם אני עושה את המצוות מתוך היחס הלא נכון, זה זלזול. לכן הרמח"ל אומר שמי שעושה את המצוות, בגלל ככה הוא הורגל, ככה לימדו אותו, או מה יכול להיות סיבה אחרת שאדם עושה את המצוות? מה?
לא שומע?
מפחד מעונש, זה כבר בכיוון. יד על הלב, אתה לא צריך להרים ידיים. כמה מכן מפחדות מעונש? מעונש מלמעלה, לא מעונש מלמעלה. טוב, בסדר. אז זה נכון מה שאת אומרת, אבל בוא נשים את זה הצידה, זה לא הבעיה שלנו. מה סיבה אחרת? אולי חוץ מהרגל, מה? גם כן, אוקיי, בסדר. שכר, תכף אנחנו נראה לגבי השכר, כשנגיע לפרק א', נראה לגבי השכר, זה לא כל כך נורא, אבל זאת לא הסיבה שרוב אנשים עושים. חוץ מהרגל, מה הסיבה השנייה שרוב אנשים מקפידים?
להיות שייך.
להיות שייך, נכון, יפה מאוד. אפשר לקרוא לזה גם לחץ חברתי במידה מסוימת, כן? ועובדה, הרבה פעמים, כשבן אדם נמצא לבדו, או הוא עושה יותר חפיף. למה? לא? לא נכון? קורה לפעמים? אוקיי, יופי, בסדר, אנחנו באותו גל, בסדר? אז למה אדם כשהוא לבד, הוא עושה יותר חפיף או לא עושה? כי לא עושה את זה בשביל בונו של עולם. בשביל מי הוא עושה את זה? בשביל להשתייך, בשביל החברה. אדם שמשתמש ככה במצוות, אומר הרמח"ל, עדיף שלא יעשה את המצוות. זה זלזול במצוות, זה זלזול במצווה. קצת מובן? טוב, אני לא יודע איך להסביר שום דבר, זה בסדר. אז בואו נמשיך. אז אומר הרמח"ל, ראינו את הסתירה, נכון? בעמוד, טוב, אצלי זה עמוד, בפרק תת זיין, הרמח"ל אומר, כשם שאי אפשר, שאין עולה, סליחה, כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה, אלא סולת נקייה מנופה ב-13 נפה, ממש באמצע, באמצע פרק ט"ז. כי הנה, כשם שאין עולה על גבי המזבח שלמטה, אלא סולת נקייה מנופה ב-13 נפה, שכבר תוהר לגמרי מכל סיג, כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו עליון להיות בעבודת האל השלמה והמובחרת אל המובחר שבמעשים התוהר מכל מיני סיג. פה הרמח"ל אומר שגם עבודת השם היא צריכה להיות מטוהרת לגמרי מכל סיג. מה זה סיג? מה עם הסיגים בעבודת השם? מה צריך לטהר בעבודת השם? טהרת הלב. צריך לטהר את הלב מכל מיני כוונות צדדיות. הכוונות הצדדיות, הכוונות הלא ענייניות, הם נקראים סיגים. אבל אז נוסיף הרמח"ל, ואינני אומר שמשהו זולת זה יהיה נדחה לגמרי. פה בפרק ט"ז הוא אומר שמה שלא טהור לגמרי, מה שבן אדם עושה מתוך כוונות נוספות, זה לא נדחה לגמרי. כי הרי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, הוא משלם שכר המעשים לפי מה שהם. אמנם על עבודה תמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת. אז זה פה סתירה. כן? בפרק, בהקדמה הרמח"ל אומר שהמעשים שנעשים שלא בטהרה, שלא לגמרי בטהרה, הם לא רצויים ונמאסים ומתועבים בעיני השם. ובפרק ט"ז הרמח"ל אומר שהמעשים שלא נעשים לגמרי מתוך טהרה הם לא נדחים לגמרי. כי בכל זאת אדם עושה. בסדר, זה מה שדיברנו פעם הקודמת ואיך הסברנו כן.
מה הגבול של... כאילו אמרת שאם זה לא
בא מהכוונה
הנכונה, זה
בכלל
לעשות בכלל?
זה לא אני אמרתי. לא, כן, זה הרמח"ל אמר, לא? זה עברית המאוד מאוד ברורה שלו.
אז כאילו, על איזה גבול, כאילו, עד מתי לא נעשה
מצוות,
כי אנחנו לא מדויקים
כאלה? לא, לא מדויקים בדיוק עשיית המצווה, האם אני עושה כמו התז או כמו הפרי מגדים, כן, או כמו הבן איש חי, כן? לא, לא זה, לא זה מדובר, אלא האם אני עושה מתוך אהבה או מתוך יראת השם. מה הגבול של כמה יראת השם צריך כדי שאפשר כבר לעשות?
גם כמה, וגם אם אדם כל החיים שלו
צריך להגיע עבודה וכל
החיים
שלו עבודה את המצוות? איך משיגים את היראת השם הנצרכת לקיום המצוות? איך משיגים את אהבת השם הנצרכת לקיום המצוות? זאת השאלה פה, כן? לא כמה, אלא איך. ואומר הרמח"ל דבר אחד, וודאי וודאי שייך לדור שלנו. יכול להיות שבדורות קודמים, אצל נשים היה אחר, אבל בדור שלנו יש דרך אחת, גם לנשים, להשיג את האהבה ויראת השם. ומה זה? איך עושים את זה? איך משיגים? איך קוראים לך?
אוראל.
אוראל, כן. איך משיגים את אהבת השם ויראת השם הנצרכים? לא ללמוד תורה, ללמוד מקצוע מסוים בתורה שנקרא מוסר, אמונה ומוסר. כן? בלי הלימוד הזה, יראת השם ואהבת השם זה לא אהבות ספונטניות שאדם מרגיש כלפי איזה כלב לב. כן? רואים איזה כלב לב חבוד כזה ואוהבים אותו, נכון? לא צריך ללמוד על זה, זה בא באופן ספונטני אם אדם יש לו לב בריא. אבל לאהוב את השם ויראת השם זה דברים שהם לא טבעיים, הם לא ספונטניים, ואדם צריך ללמוד מה זה לפני אפילו שהוא יכול להתחיל לחשוב איך עושים את זה, איך משיגים את זה. קצת מובן? אז כל עוד שאדם לא למד את זה, אין על מה לדבר. וזה מה שהרמח"ל אומר, הרמח"ל אומר, כמה זה חשוב ללמוד מוסר ואמונה. כי בלי ללמוד מוסר ואמונה, אז אין אהבת השם ואין יראת השם. ואם אין אהבת השם ואין יראת השם, אין קיום מצוות. יש ביטוי מאוד מאוד חריף אצל אבן עזרא. הוא כותב שאדם שהוא עובד את השם בלי דעת אלוקים, בלי ללמוד אמונה, בלי דעת אלוקים, בסוף ימיו יתברר שהוא עבד זולתו, והוא עבד עבור הזרה. אדם שלא לומד את הדברים, הוא לא יודע אותם. זה לא דברים שאדם יודע אותם בטעות, במקרה. Okay? קצת מובן. אז זה בדיוק מה שהרמח"ל מדבר פה. הוא לא מדבר על הכמויות, הוא מדבר פה על העיקרון. אם אין את הלימוד הזה, אין אהבת השם, אין יראת השם, אם אין אהבת השם, אין יראת השם, אז מה זה המצוות? בשביל מה אדם עושה את המצוות? כן, גם השאלה שלך, הוא בא ממקום שאומר בסופו של דבר מה חשוב לי לעשות? מצוות. והרמח"ל אומר, לפני קיום המצוות, לפני העשייה, מה חשוב לי להשיג? אהבת השם. עשיית המצוות, העשייה הזאת אמורה להיות ביטוי לאהבת השם. ואם זה לא ביטוי לאהבת השם, אז מה זה? טוב, אני לא אומר לכם לא לקיים מצוות. אני גם לא אומר שאין לכם בכלל אהבת השם ויראת השם. כן? אבל כן, ודאי שיש מקום להרחיב את הלימוד ואת ההבנה בדברים. כן. אז זה כבר ראינו קצת בעמוד הקודם, אני אקרא את המילים של הרמח"ל. החסידות האמיתי, זאת אומרת אהבת השם ויראת השם, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט, מילתא דלרא מעלי דענא שלא בדעתיה, ואף על פי שכבר קפואים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו של אהבת השם ויראת השם. יש לנו התחלות ויסודות של אהבה ויראה בלב, באופן טבעי. אם לא יעסוק בהם, אם לא ילמד עליהם לימוד שעוזר לו גם לזהות אותם בתוך עצמו, יראה פרטיו ולא יכירם, לא ידע בכלל שזה אהבת השם ויראת השם. יעבור להם ולא ירגיש בם. ראה, אין דברי החסידות וענייני היראה ואהבה והתרת הלב, דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בן אדם עצמם, כמו שימצאו כל תנותיהם הטבעיות, כשנה וקיצה, הרע והסובה, וכל שאר התנות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים לתחבלות לקנות אותם. האמצעי הראשון לקנות את אהבת השם ויראת השם זה ללמוד על זה. בסדר? הרמח"ל בדיוק ידע ש 300 שנה אחרי שהוא כתב את הספר, נועם תשב פה לחרת, ישאל שאלה כזאת, והוא כבר כתב את התשובה. בסדר? כן. אז קודם כל, תזכיר לי איך קוראים לך? איילת חן? איילת חן. איילת חן. קודם כל, עיקרון, וזה עיקרון מוסרי מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לפתח את ההרגל. לא לשאול מה עם פלוני, אלמוני, איך הוא מסתדר. השאלה צריכה להיות, השאלה המוסרית צריכה להיות אני. אם אני לא אלמד, האם אני אוכל להשיג יראת השם ויראת השם בלי ללמוד? יכול להיות שיש בני אדם כאלו, יכול להיות. אבל אני כמעט יכול להבטיח שפה בחדר אין אף אחד שיכולה להשיג את זה בלי לימוד כלשהו. בסדר? טוב, כן.
כמו נתת את הדוגמה על דעת השם, מה שאתה בדיוק את הסיפור שנתת, אבל מה זה אומר באמת דעת השם?
מה זה דעת השם? זה שאלה מורכבת מאוד. בוא נעשה ככה, לצורך ענייננו כרגע, דת השם זה דבר פשוט, זה להכיר את הבורא. זה לא פשוט, כן? אבל ניתן לזה תיאור פשוט, להכיר את הבורא יתברך. שוב פעם, איך מכירים את הבורא, זה כבר צריך ללמוד על זה. אז בוא נמשיך, בסדר? איך הסברנו, איך תירצנו את הסתירה? הסתירה מובנת, נכון? בין פרק ט"ז להקדמה, הסתירה מובנת, נכון? איך תירצנו את הסתירה? מישהי זוכרת? יפה. שההקדמה הוא כותב למי שעודו התחיל ללמוד את הספר. מי שעודו עשה את הצד הראשון, עוד לא אוחז בחבל, מי שעוד לא התחייב, מי שעוד לא הבין את מצבו. מי שהתחיל ללמוד את הספר והגיע לפרק ט"ז וכבר התחיל להבין את מצבו, אז מצבו כבר שונה, כי הוא כבר התחיל ללמוד, הוא כבר אוחז, אמרתי לכם את המשל שמובא במדרש, משל החבל. התורה היא דומה לחבל. אדם הוא משול לאדם שנמצא בתחתית בור. כן? והוא תקוע שם והוא מרגיש אבוד. אז הוא מרים את קולו, צועק, ולא מקבל מענה. לא מקבל תגובה בכלל. והוא כבר קרוב לאיוש עד שבא מישהו. הוא מלמעלה. בקושי אדם למד, בקושי רואה. מישהו משלשל חבל למטה. והאדם למטה, הוא רואה את החבל כבר שמח. ואז הוא אוחז בחבל, והוא רואה שהחבל חזק, החבל יכול להחזיק אותו. כן? אז הוא כבר מרגיש, מה? משוחרר. הוא עדיין בתוך הבור, אבל ברגע שהוא אוחז בחבל, הוא כבר קשור למעלה. אז ככה זה התורה, ככה זה הספר הזה. מי שכבר נאחז בחבל, מי שכבר לומד את הספר, כבר התחיל להבין קצת את מצבו בלי הלימוד הזה, בלי הבירורים האלו, בלי ההדרכות של הרמח"ל, הוא אוחז בחבל, הוא כבר התחיל את התהליך, ולכן אצלו עשיית המעשים, בלי מלוא האהבה, או אפילו בלי קצת אהבה, זה בכל זאת הוא מחויב, הוא רוצה. יש פסוק בעזרא, עזרא כשהוא מתפלל לריבונו של עולם, הוא משבח את עם ישראל, הוא אחד מהשבחים, הוא מתאר את עם ישראל ככה, הרוצים ליראה את שמך, עמך הרוצים ליראה את שמך, רוצים להיות יראי שמיים, הם עוד לא במדרגה של יראי שמיים. אבל עצם העובדה שהם רוצים זה כבר מדרגה גבוהה, זה כבר לאחוז בחבל, זה כבר להיות קשור למדרגה הזאת. אדם שהוא כבר רוצה להיות יראי שמיים, הוא רוצה להיות אוהב השם, אז עשיית המצוות שלו יש לזה כבר ערך. בסדר? אז בואו נמשיך לקרוא את דברי רמח"ל. כל זה היה חזרה מה שלמדנו פעם הקודמת. בסדר? כן, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. מה נענה ביום? עכשיו הוא חוזר לתמה שלו, הוא חוזר לנקודה העיקרית, כמה זה חשוב ללמוד את העניינים האלו. מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מהעין הזה? והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו. הדבר הזה, לימוד מוסר, כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל ממנו. הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבוראנו, חובה רבה לאהוב אותו וליראה מלפניו, נעזבהו להרגל ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. הלא תשכח ותלך אף על פי שידענו חובתה. האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו אם הוא יתברך ועם תורתו, אם לא נשאה אל גדולתו ואל רוממותו, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. מה פירוש המילה נשאה? מה? לא. יפה, נשים לב, נפנה. כן? אז אני מבקש תלמידות יקרות, אם יש מילה או מילים או ביטויים לא מובנים לשאול, בסדר? זה, כן. סליחה? יפה. מה זה ההבל העולמי? דברי העולם הזה, בוודאי הדברים החומריים, אין להם ערך מצד עצמם. הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. מה פירוש המילה הבל? בפסוק הזה, הבל הבלים אמר קהלת, הבל, הכוונה, דבר שחסר ערך. כל מה שיש בעולם הזה, יש לו ערך אם הוא משמש את המטרה שבשבילה נברא העולם. דברים שבעולם הזה שהם לא משמשים את המטרה, דברים מצד עצמם, אין להם ערך. עכשיו, רוב בני אדם, מה שאני הולך להגיד, אני לא יודע כמה אתם תבינו את זה, כי אתם כולכם טהורות כמלכי השרת, אני לא יודע, אבל רוב בני אדם, חוץ מהחדר הזה שהם לא לגמרי טהורים כמלכי השרת, הם נמשכים אחרי כל מיני דברים בעולם הזה, כל מיני דברים שהם מענגים אותם, שהם נעימים, כן? לא יודע, לכל אחד יש את החולשות שלו. יש לי חולשה שאני מוכן לחשף לפני הציבור. יש לי חולשה לשוקולד. בסדר? אז זה קצת יצר רע לשוקולד. אז אני צריך להתגבר כאריה, כן? ולא להיגרר אחרי המשיכה שלי לשוקולד. שוקולד בשבילי יכול להיות הבל עולמי, כן? כי זה כזה, לא יודע, מתוק כזה ונעים בפה, וקצת מתיקות וקצת נעימות. מה? כי אני שוכח את עצמי בתוך השוקולד. ואני שוכח את ריבונו של העולם בתוך השוקולד.
זה נותן כוח כאילו לעבוד את השם.
כן, אבל בינתיים שכחתי אותו. כי זה כל כך מתוק, כל כך נעים, כל כך טעים, כל כך משכח את כל הצרות וכל הזה. אנחנו לא אמורים להיות סגפנים, זה נכון. התורה לא מעודדת סגפנות, אבל זה קשה לי להסביר, כי כמו שאמרתי, אתן כולכן טהורות, אתן לא מבינות בזה כלום, אין לכם, אסור לנו להיות משועבדים. עכשיו אני רוצה להגיד, תלמידות, זה דבר מאוד מאוד קשה, כי רוב בני אדם משועבדים לדברים בלי לדעת שהם משועבדים עליהם. רוב בני אדם אין להם את המודעות הזאת שהם משועבדים. כן? אז זה לא, אז אדם יכול לאכול שוקולד ולחשוב, אני אוכל שוקולד בשביל לעבוד את השם. ויכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק. יכול להיות שהוא אוכל שוקולד, למה הוא אוכל שוקולד? כי זה טעים לו. ועבודת השם הוא מצרף, או שכן או שלא. חלק מהעבודה שלנו זה להשתחרר מהשיעבודים.
כל דבר שהוא
קצת
עושה לי טוב ונעים, אז לא, כי זה
מרחיק
אותי וזה לא
עבודת
השם
לגמרי. לא, זה לא מה שאמרתי. אני אנסה להסביר את זה עוד פעם. בסדר? זה מאוד קשה. כי זה קשה. כשאני אוכל שוקולד, וזה טעים לי, ויש לי יצר הרע כזה לאכול שוקולד. וזה מושך אותי, וגם כשאני יודע שאני לא צריך לאכול עכשיו שוקולד, אני לפעמים אוכל קצת שוקולד, או קצת הרבה שוקולד. ואני שוכח, אני כל כך בתוך ההנאה של השוקולד, שאני שוכח את ריבונו של עולם. זה לא אותו דבר כמו, איך את ניסחת את זה? לא אמרת שאני שוכח, אמרת שאני... זה טוב לי. לא, ברור שזה טוב לי. ברור שמותר שיהיה טוב לי. וזה טוב לי שזה טוב לי. אבל פה הבעיה היא השכחה. ששוכחים את ריבונו של עולם. אבל אני רוצה, חלק מהקושי הוא, אם לעולם לא ידעתי את ריבונו של עולם, אז אני גם לא יכול לשכוח אותו. אם אני לא מבין איך ההנאות העולמיות, החומריות, משכיחות, וזה קשה לי באמת. יש באמת, צריך לדעת, אני, יכול להיות שאנחנו צריכים פה להשלים, אנחנו נעשה את זה שבוע הבא, אבל איזו נקודה שלא נגעתי בו בהתחלה. אבל בוא נגיד ככה, המפגש עם ריבונו של עולם, דעת אלוהים, מתרחש בתוכנו. יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו ניצוץ אלוקי. ניצוץ של אור אלוקי שמאיר בעומק החיים שלנו. יש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו מעיין נובע של חוכמה אלוקית. אבל כדי לראות, כדי להיחשף אל הניצוץ הזה, לראות את האור הזה, כדי לשתות מהמעיין הזה, אדם צריך לפתח את היכולת להסתכל פנימה. וכל הזמן יש דברים שמושכים את תשומת ליבנו החוצה. המוחש משכיח מאיתנו את המופשט הרוחני הפנימי. ולכן השוקולד שהוא מוחשי, בשבילי מוחשי מאוד, הוא משכיח בתוך ההנאה המוחשית הזאת, הוא משכיח את המופשט הרוחני הפנימי, הוא מרחיק אותי מאותו מעיין פנימי שיש בתוך עצמי. הוא מסיח דתי מהיכולת להתבונן פנימה ולהקשיב קשב פנימי לאותו קול אלוקי שמהדהד בליבי. אבל לאט לאט, אנחנו בסדר נגיע לזה, כן? עוד פעם לא שמעתי. התורה. נכון, כתוב, כשאני אומר תורה, אני לא מתכוון רק לתורה שבכתב. אני מתכוון לתורה שבעל פה, אני מתכוון גם למסילת ישרים, לרמח"ל. הספר כן נותן הדרכות איך לשים לב, איך לפתח. אבל אנחנו קצת... זה שאלות מצוינות, אנחנו נגיע לזה, סבלנות. כן? אי אפשר לקפוץ לתוך עומקם של הדברים. רק הנקודה שהרמח"ל רוצה להדגיש עכשיו, וזה מה שאתן שואלות, כמה זה חשוב ללמוד את זה. כן? עכשיו, אני כבר אמרתי את זה פעם אחת, אני אגיד את זה אולי עוד כמה פעמים. תתחילו ללמוד את הספר. יש לכם קצת זמן פנוי, אם יש לכם איזה רבע של 20 דקות, כמה פעמים בשבוע, תתחילו עם חברותה, בלי חברותה, ללמוד את הספר, ושאלות תביאו אליי. אני ממש ממש אשמח. תתחילו להתקדם בספר, תראו שהדברים שאני מסביר הם גם עוזרים, הם עקרונות שעוזרים בהמשך הספר גם כן. בסדר? כן. כן, זה לא הולכת הרבה אחורה, זה קצת, כן, נעזבהו. זאת אומרת, אנחנו נעזוב את הצורך באהבת השם ויראת השם, את הצורך לעשות את המצוות עם הלב, עם כל הלב, נעזוב את זה ונעשה את המצוות מתוך הרגל ומתוך מצוות אנשים מלומדה. בסדר? מצוות אנשים מלומדה, הכוונה, זה פסוק בישעיהו, כן? וזה הכוונה דברים שאנחנו עושים מתוך שכך לימדו אותנו לעשות. זה דומה להרגל, זה לא בדיוק הרגל, זה קצת דומה. כן? בגלל שככה לימדו אותנו לעשות, כך אנחנו עושים. כן? במקום לנסות לשאול איפה אני בכל הדברים האלו, ולמצוא את עצמי, ולמצוא איך הדברים הם ביטוי שלי, אמרתי לכם, בנות, מה המילה השנייה שכל יהודי טוב אומר כל יום? מה המילה השנייה? אני, כן? כי האני הזה הוא חשוב ביותר. המילה הראשונה זה מודה, בזה אנחנו מתארים את היחס שלנו לבורא. גם הודאה וגם הודיה. כן? אבל מי צריך להודות לריבונו שלנו? אני. זאת אומרת, זה צריך לבוא מהאישיות המאוד מאוד אינדיבידואלית, ספציפית שלי. אני צריך למצוא איך המצוות הן ביטוי שלי. ובלי לאהוב את השם, המצוות הן לא ביטוי שלי. נכון, נכון, ולא נבין את הדברים, לא נבין מה זה בכלל. אז נחשוב שזה, לא יודע, זה משהו פשוט וקל. זה לא דבר פשוט וקל, זה דבר עמוק, שדורש הרבה מחשבה ועיון. כן? ולכן צריך ללמוד, והמקום ללמוד זה בספר הזה. זה לפחות מפה להתחיל. כן? פה יש עוד כמה ספרים, אבל פה להתחיל. ופה זה ספר שאפשר ללמוד אותו. כן? אז לכן אני מזרז אתכם תמידות, תמצאו זמן להתחיל לעבור על הספר, כן? ולהביא שאלות. אני ממש אשמח שתביאו שאלות מהספר. אז בואו נמשיך, בסדר? כן. הגענו לכמעט סוף הפסקה הזאת. מאין יבוא הדבקות והתלהטות בנפשותינו, אם לא יתברך ואם תורתו, אם לא נשאל גדולתו, אם לא נתבונן, אם לא נשים לב אל גדולתו ואל רוממותו. זה לימוד אמונה. מה זה לימוד אמונה? זה ללמוד מה נקרא גדולת הבורא. מה זה גודל התוהר? מה זה גודל הטוב של הבורא יתברך? ואנחנו, יש משהו בנו שמשתוקק על הטוב ועל הטוהר. כן? אם לא נשאל גדולתו ורמותו אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה, איך תתהר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? טוב, אני עוד פעם, זה קשה לכם, כי אתן כולכן טהרות כמו אחרי השרת. אבל תאמינו לי, הטבע הגופני מטיל מומין, אם לא עובדים על זה, זה לא הכרחי, אבל זאת המציאות, שהטבע הגופני מטיל מומין במחשבה שלנו. כי הטבע הגופני מושך אותנו אל האנוכיות. טוב. והמידות כולם מצריכות כל כך תיקון והישרה. מי יישרם או מי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול? הלא, עיינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו. אם אנחנו היינו מעיינים עיון אמיתי, מהי היראה כלפי השם, מהי אהבת השם, ואיך משיגים אותם, היינו מוצאים אותו על אמיתו, ומטיבים מעצמנו, ומלמדים אותו לאחרים, ומטיבים להם גם כן. הוא מה ששלמה, אמר שלמה, אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אז מה אומר פה שלמה בפסוק הזה? אם תבקש את יראת השם ככסף, ואם תחפש כמטמון את יראת השם, אז תבין את יראת השם. זאת אומרת, מה צריך לעשות כדי להגיע להבנת יראת השם? מה צריך לעשות? לפי הפסוק. שני מילים. מה? לבקש ולחפש. נכון? ככה הפסוק אומר, נכון? שצריך לבקש את יראת השם ולחפש את יראת השם, רק אז אפשר להבין. זאת אומרת, אי אפשר להבין יראת השם בלי לחפש ובלי לבקש. מה זה לבקש יראת השם ומה זה לחפש יראת השם? איפה מחפשים את יראת השם? לפי מה שרמח"ל דיבר עד עכשיו, איפה מחפשים את זה?
בלימוד מוסר.
בלימוד מוסר, יפה. בלימוד הספר הזה, זו מטרת הספר. כן, להגיש לפנינו את העיון הנצרך להבין יראת השם. כי לפני שאפשר לפתח, את צודקת מאוד, להבין זה רק השלב הראשון. כדי, אבל לפני שאפשר לקנות יראת השם ולחיות את יראת השם, צריך קודם להבין את יראת השם. זה השלב הראשון. כן? ובלי זה אין שום, אין כלום. אז יש פה שני משלים. כן? זה משלי. אז שני משלים איך מגיעים להבנת יראת השם. אחד, זה לבקש את יראת השם ככסף, השני זה לחפש כמטמון. אז מה ההבדל בין לבקש כסף לבין לחפש מטמון? מה כל משל מלמד אותנו? מה חיפוש כסף מלמד אותנו? מה ביקוש כסף? מה בקשת כסף? מה זה מלמד אותנו, משל הזה? איך מבקשים כסף? עומדים על ככה ועושים ככה? יש אנשים שמתעשרים ככה, אבל לא. איך בדרך כלל בן אדם רוצה לאסוף כסף, לבקש כסף? מה הוא צריך לעשות לאסוף כסף? לא כל מי שעובד קשה הוא משיג כסף. מה?
אמרתי להמציא עמותה ולהתחיל
לצבוק. כן, זה לא יודע אם הוא כתב, אם שלמה מלך כתב את הספר הזה, את המשלי בשום מדינת ישראל, אבל לא חשוב, לא משנה. רק במדינת ישראל זה עובד, שמי שמקים עמותה הוא מתעשר. אבל איך באופן פשוט, איך מבקשים כסף, בנות, וואי.
עובדים.
מה? עובדים?
מתפללים.
יפה מאוד, איזה דוס יתכן. יפה מאוד, אל תתפללי, וזה יביא לכולנו כסף. לא, את צודקת, ודאי צריך להתפלל על הכסף. ודאי, סליחה, אני לא התכוונתי, לא שום דבר רע, אוקיי? אבל איך מרוויחים כסף? תלמידות, רגע, בנות כמה אתן? את צודקת, צריכים לעבוד, אבל מה זאת אומרת לעבוד? אני אקח... בסדר, מה לומדים? בסדר, בלימוד לא מרוויחים כסף, מה?
מה שאני טוב בו.
מה שאני טוב בו. אני רוצה כסף, אני לא רוצה טוב בו, כן?
אתה עובד במה שאתה טוב,
אתה מצליח. לא יודע. זה יכול להיות כן, יכול להיות שלא, אבל לא, ההצלחה היא לא מובטחת. אתה מסור את סולר? יו, תלמידות, לא חשבת שאני אבוא, ניתן שיר במוסר, אני יכול להרוויח כסף, כן? אבל איך מרוויחים כסף? יו, נכון שעובדים, אבל כסף זה מסחר, נכון? כדי לקבל כסף צריך לעשות מה? ללכת לבנק, יפה מאוד. אני התחלתי היום להזכיר. מה? יפה! צריך חליפים, צריך לתת משהו, או שירות, או חפץ אחר, כן? מסחר, כסף, מרוויח, וואו, תלמידות, יאללה, א' ב' ככה. אתם רוצים להרוויח כסף, תעשו איזה תכשיט ותמכרו את זה באינטרנט. אם אתם לא יודעים איפה, אני אגלה לכם, יש כל מיני אתרים. כן, כסף זה חשוב. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו על כסף. אל תגידו שזה בא מנוע, זה גמטריה. מה ההבדל בערך המספרי בין מצוי לרצוי?
כסף?
יפה, אבל איך הגעת לזה?
מי שפפקת את זה.
מה? כי זה בעצם אותו מילה, נכון? צד כבר יוד, חוץ מהבדל בין ריש למם. מה הבדל בין ריש למם? בערך המספרי, ריש זה 200, מם זה 40, לא מישהי טובה ב-160, יפה מאוד. עכשיו בואו נראה. כסף! זה 80? זה 20, ביחד זה 160, אותו דבר, נכון? ההפרש, מה שמעביר את המצוי לרצוי בעולם הזה, זה... אוי, חשבתי שבא לתת שום מוסר. לא, זה דברים מאוד מאוד חשובים, התורה מלמדת אותנו לא לזלזל בכסף. לא י... אני מרחיש שאני כתב. למה לא הסעתי אותי שזה לא... טוב, אבל בואו נחזור לענייננו. תמידות, כסף זה דבר מאוד מאוד חשוב. וצריך לדעת איך להשיג כסף. זה לא... ככה, זה לא בושה להשיג כסף. בכל אופן, משיגים כסף במסחר, נותנים משהו תמורת הכסף. אז בקניית החוכמה של יראת השם. ככה מסביר המלבים את הפסוק. תסתכלו בפירוש המלבים על הפסוק הזה במשלי. ככה הוא מסביר. צריך לתת משהו תמורה. כששלמה המלך אומר שצריך לבקש יראת השם ככסף, הוא אומר שכדי להשיג יראת השם, כדי להבין יראת השם, צריך לתת משהו במקום זה. מה צריך לתת? אומר המלבים, צריך לתת את ההנאות של העולם הזה. צריך להיות מוכנים ללמוד ולא להיות, שלא להשיח את דתנו בהנאות העולם הזה. ומה צריך כדי מטמון? איך מוצאים את המטמון? בואו נגיד שיודעים בדיוק איפה המטמון קבור. מה צריך לעשות? לחפור. זאת אומרת, צריך, זה עבודה פיזית קשה. כדי להבין את השם צריך גם כן להשקיע מאמץ וזמן. ככה מסביר המלבים את המשל. כן? לעומת זה, למשל, הגאון מווילנה מסביר את המשל קצת אחר. הוא אומר, כסף, מטמון אתה יודע איפה זה נמצא. זה נמצא במקום מאוד מסוים, צריך לחפש את המקום המסוים. כסף נמצא... לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא. כסף נמצא לא בבנק. דרך אגב, בבנקים אין כמעט כסף. אבל זה נושא אחר. הכסף נמצא, צריך לחפש, את המטמון צריך לחפש את המקום. את הכסף צריך ללכת ממקום למקום לבקש. אז אומר הגאון מווילנה, בקשת הכסף זה כמו ללכת מספר לספר, מרב לרב, לבקש את החוכמה של יראת השם. זה גם, אני מאוד ממליץ להתחיל ממסילת ישרים. אחרי שקונים או בכל זאת לומדים ברמה מסוימת במסילת ישרים, אחרי זה כל אחד צריכה למצוא את הספרים שמדברים אליה. היא צריכה לבקש את את הבנת יראת השם לפי הלב שלה, הבנת הלב שלה. והחיפוש זה עוד פעם עבודה קשה במקום מאוד מסוים. טוב, תמידות, רק בואו נסיים פה את הפסקה הזאת, אז אנחנו נעמוד פה. הוא מה שאמר שלמה, אם תבקשנה חכסף וחמתמונים תחפסנה, אז תבין יראת השם. אינו אומר אז תבין פילוסופיה. בוודאי כדי להבין פילוסופיה צריך ללמוד את זה. צריך להשקיע בזה. על אחת כמה וכמה כדי להבין יראת השם צריך להשקיע. כל אחד לפי היכולות שלו, כל אחד לפי נטיות הלב שלו. אז תבין תכונה. מה זה תכונה? דיברנו על זה פעם. מה זה תכונה? תכונה בלשון של עברית של ימי ביניים, תכונה זה אסטרונומיה. כן? אסטרונומיה, כן? אתם יודעים מה זה אסטרונומיה? כן? חוכמת גרמי השמיים, נכון? כן. אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות. אלא אז תבין יראת השם. הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הדייף ובמה שמלומד לנו מאבותינו ומה שמפורסם אצל כל בן דת דרך כלל. או הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן. למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או לעסקים אחרים? אז בקיצור, מה שרמח"ל אומר פה זה אי אפשר להשיג הבנת יראת השם בלי ללמוד. וכמו שהתחלנו, למה זה חשוב להשיג את זה? כי זה היסוד של הכל, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדעת שיש שם סיבה ראשונה. לדעת שיש אלוקים, לדעת ליראת השם, להבין יראת השם, זה יסוד של כל התורה כולה, של קיום כל התורה כולה. אז אני עוד פעם, אני אסיים בזה, תלמידות, תנסו להתחיל לעבור על הספר, ואני אשמח אם תביאו אליי שאלות מהספר. תודה רבה על ההקשבה, נמשיך ונראה לבזר השם שבוע הבא.
אני מרגישה את המושג הזה פה מלא ואני לא מצליחה לרדת את זה.